גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 188, והפרק הזה על הדרך לעצב חומרים בדרך של תגובה כימית. האם האגודה הכלכלית שיתופית חוזרת? ועל חיזוי עוצמת שיטפונות לפי כמות הברקים. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. האם חומר יכול לשנות את צורתו באופן מתוכנן כתוצאה של פעולה חיצונית?
ראינו שאם אנחנו קוראים יריעת פלסטיק למשל, מופיעה עליה מין תבנית של פרקטל כזה של גל על גבי גל על גבי גל, והיא דומה לתבניות שאנחנו רואים בצמחים.
כן.
והשאלה של לעזאזל, מאיפה הדבר הזה בא, מאיפה המורכבות הזאת מגיעה, היא הייתה השאלה נטו של סקרנות.
חדש ישן, העדנה של אגודות שיתופיות כלכליות, קורפרטיבים.
האם הקורפרטיבים האלה, שקראתי להם קורפרטיבים מהגן השני, הם תופעה חלופית או שהיא תופעה חולפת?
טרנד.
כי בעצם אין הרבה, עדיין זו תופעה שולית ועדיין הרבה קורפרטיבים נסגרים.
עוד משהו על שיטפונות, המחקר שמוביל לטבלת כמויות המים ביחס למספר הברקים באזור אגן הניקוז של נחלים.
ברגע שיש איזושהי סופת ברקים, אז גילו שאם יש באזור מסוים סופת ברקים בעוצמה מסוימת, אז כחצי שעה אחר כך יהיה שיטפון. אבל זה מאוד מאוד תלוי איפה המיקום של הסופת ברקים בתוך אגן הניקוז.
שלום פרופסור ערן שרון, ראש מכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. מכון רקח, ככה קוראים לזה?
מכון רקח, על שם ג'וליו רקח, הוא מי שהקים את המכון בזמנו.
מגיע לו מכון. שלום לך.
שלום.
והמחקר שאנחנו נדבר עליו, הכותרת שלו היא קצת, בוא נגיד, מקדימה את התוצאה הסופית אולי, או שהיא מנבאה אותה. קוראים לזה מבנים שצומחים מעצמם. אתה פיזיקאי, אתה יודע שזה לא יכול לקרות, או שזה אולי יכול לקרות, אבל כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לתת להם להתנהג בצורה אחרת, או לחבר אותם לדברים אחרים. מה אתה עושה?
אוקיי, קודם כל, ודאי שזה יכול לקרות.
כן, אמרתי, כדי שזה יקרה, צריך להפוך
על זה. כל הזמן, אם אנחנו מסתכלים על הטבע.
אוקיי.
זה מה שזה קורה. אף אחד לא בונה עץ או פרח מבחוץ, אלא
הוא פורח וצומח. בטבע זה פשוט שכפול של תאים, או חלוקה של תאים, ואז לפי זה אפשר להבין, אבל בטון, אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה הוא התחלק, אלא אם כן זה אולמי ורסאי, ושם זה לא היה נעים כשהוא התחלק.
זה נכון. בוא נתחיל רגע אולי בקצת בצד אחורה. כשאנחנו רואים פרח גדל או רקמה עוברית שמתפתחת, הצורה התלת מימדית שמתפתחת וצומחת לנגד עינינו לא נקבעת על ידי כיפופים מבחוץ או כרסום חומר מבחוץ, כמו שרוב טכניקות הייצור של האדם מתייחסות לחומר, כלומר לקחת גוש חומר ומבחוץ לאלץ אותו לצורה מסוימת. הדברים שקורים שם הם פעולות ברמת הפיקסל הבודד, בין אם זה ספיחת מים, חלוקת תאים אם הזכרת, זה גם נכון, התכווצויות, התארכויות, אלא שכל הפיקסלים האלה הרבה פעמים זה תאים, הם מחוברים זה לזה, לרקמה, למשטח, אם מדבר על דברים דקים.
כולנו רקמה אנושית אחת חיה.
נכון. והחיבוריות הזו מתרגמת את מה שקורה ברמת הפיקסל הלוקלי לאיזשהו שדה גדילה שאפשר לתאר אותו ככה, והוא גורם ליריעה עצמה לאמץ צורה תלת מימדית כזו או אחרת. כלומר, היריעה בוחרת צורה.
כלומר, הוא הופך אותו ממצב פלקטי לכאורה, או מצב תמונתי נקרא לזה, שטוח, למצב שיש לו עובי ויש לו נפח בעצם.
בוא נדבר על יריעה דקה, אבל שיש לה תבלית.
אוקיי.
בצורה תלת מימדית.
כן.
דף שאתה בנית אותו נכון, ועכשיו כשתחמם אותו, הוא יהפוך לצורה של אגרטל, למשל.
אוקיי.
זה קורה, וזה קורה סביבנו בטבע, ובני האדם לא משתמשים במתודיקה הזו שיש לה המון פוטנציאל. עכשיו...
למה? כי חשבו שזה לא אפשרי?
למה? זאת שאלה מעניינת שלי כפיזיקאי אין תשובה עליה. Mm-hmm. האינטראקציה שלי עם מעצבים שמסתכלים על חומר גם בהקשר האנושי, מביאה למחשבה ש... הייתה הימנעות מחומרים שנגיד במרכאות שעובדים. חומרים, אם בוחרים עץ לבנייה, אנחנו רוצים שאם אני בניתי מסגרת מסוימת, היא לא תתחיל להתפתל ולעבוד.
אנחנו נמצאים בירושלים, אם אתה זוכר נכון, או אולי אני זוכר טוב, ככה סיפרו לפחות שאת מערת חזקיהו פשוט היו מכניסים שם, מערת חזקיהו, כן, הם, כדי להוציא את האבנים ממנה, אז היו מכניסים קרשים, קרשים, עצים, בתוך סדקים, ואז מטפטפים עליהם מים, והם היו מתנפחים, והאבנים היו נופלות.
נכון.
נשברות.
גם אובליסקים, אם אני לא טועה, בנו בצורה כזאת, היו טריזית.
כן, לפחות את...
נכון, אז עץ למשל, הוא דוגמה של חומר, למרות שהוא כבר מת, אנחנו מדברים על קרש, עדיין יש לו את היכולת להתנפח ולהתכווץ.
כן.
בגישה המסורתית לבנייה בעץ, מחפשים את העץ שעושה הכי פחות מהדברים האלה, או אם רוצים באמת לוח שישאר שטוח, עושים לוח סנדוויץ', עושים שתי וערב, כך שכל ההתכווצויות וההתנפחויות האלה יבטלו אחת את השנייה.
כן.
אבל לו יש לנו את הכלים לחשב ולדעת איזה התכווצויות יובילו לצורה תלת מימדית רצויה, בוא ננצל את, בוא נחבור אל התכונה הטבעית של העץ, ננסה אפילו להעצים אותה, נרתום אותה וביחד אנחנו נקבל משטח שהוא הופך להיות משטח שמעצב את עצמו.
נדמה לי
לא
ש...
לא ננטרל את העץ, אלא...
זהו, זה...
נרתום
זה,
אותו.
זה מה שאמרתי מקודם, זה אולי סוג של לחשוב על מדע בדיוני ולהפוך אותו למציאות, שזה בסדר גמור. למרות שזה נראה קצת מוזר, אבל בוא נתחיל כרגיל מנקודת ההתחלה. שאלת המחקר,
שאלת המחקר הראשונית, אנחנו במכון רקח, מכון של פיזיקה בסיסית, וגם אני כשהתחלתי את המחקר הזה הייתי לגמרי באוריינטציה בסיסית ולא יישומית, ופשוט ראיתי תופעות שסקרנו אותי, וסקרנות נטו היא עניין מאוד לגיטימי במחקר בסיסי.
היא חייבת להיות שם.
אנחנו ראינו שאם אנחנו קוראים יריעת פלסטיק למשל, מופיעה עליה מין תבנית של פרקטל כזה, של גל על גבי גל על גבי גל, והיא דומה לתבניות שאנחנו רואים בצמחים.
כן.
והשאלה של, לעזאזל, מאיפה הדבר הזה בא, מאיפה המורכבות הזאת מגיעה, היא הייתה השאלה נטו של סקרנות. מכאן תפקידנו היה לאתר את הכלים המתמטיים המתאימים, ואנחנו עבדנו יחד עם רז קופרמן מהמכון למתמטיקה, והיינו סטודנטים תיאורטיקנים גם, שפיתחו את התיאוריה הרלוונטית לתאר חומר שעובר עליו תהליך גדילה, ואיך הוא בוחר צורות בתלת מימד. זאת התורה של לוחות לא אוקלידים, ככה קיינינו אותה. וגם אני כנסיין חיפשתי ומצאתי חלק מהדרכים שאפשר לממש את ה... את הקונספטים האלה, כלומר לקחת יריעת חומר, לתכנת לתוכה אינפורמציה, בין אם זה על ידי האלמנטים שאני שותל בכל מקום, ולהפעיל אותה ולקבל את הצורות.
אז שוב, השאלה שלך הייתה איך זה נעשה או איך עושים את זה?
השאלה שלי הייתה מהו העיקרון, מהו הפרינציפ, שמן הסתם אנחנו לא מבינים אותו, והאדם לא יודע אותו, פרינציפ חדש, שהוא עושה קסם, הוא לוקח יריעה שטוחה והופך אותה לתלת מימדית, ובמחשבה שנייה, זה קורה סביבנו כל הזמן, אז אנחנו לא מבינים פה משהו מאוד עקרוני, שאולי באמת יוכל להיות שימושי בעתיד. מאז עברו הרבה שנים.
רגע, אבל כשאתה הולך לחקור דבר כזה, אחרי שיש לך שאלת מחקר, אני חושב שאתה צריך לייחס שדה מחקר שונה לכל סוג של חומר. זאת אומרת, פעם אחת זה עץ, פעם אחת זה בטון, פעם אחת זה ברזל, פעם אחת זה פלסטיק אפילו, פולימרים לכל הסוגים שלהם, ועוד כהנה וכהנה חומרים. איך אתה בונה את שדה המחקר לדבר כזה?
אני חושב שזו שאלה מעולה, משום שזה בדיוק העניין. אנחנו כפיזיקאים, מהעובדה שאנחנו מתעניינים בעיקרון, בפרינציפ, אם הוא מעניין, הוא חל על הרבה מערכות שונות, ומבחינתנו אין הבדל, עד כדי, אנחנו אומרים עד כדי כל מיני מקדמים מספריים, בין צמח שגדל, גם הוא חתיכת חומר, נכון? הוא אקטיבי, הוא חי, אבל הוא חומר, הוא מציית לחוקי הפיזיקה. לבין פלסטיק שמתעוות, לבין משהו ננומטר, מולקולה ננומטרית שבונה את עצמה, לבין אריג שאיש טקסטיל מכין, או בין בפוטנציאל מבנה שארכיטקט יבנה מחומר פעיל. התורה שבנינו היא במידה רבה אדישה לסוג החומר. מה שחשוב לנו הוא הגיאומטריה הפנימית של המבנה.
אבל עדיין, זהו, אבל עדיין...
שונים בדרכים שונות.
אבל עדיין אתה צריך לדעת איך לקחת את החומר הזה. אתה יודע מה? בוא ניתן דוגמה על חומר שהוא לא טריוויאלי לצורך העניין, בסדר? כי פלסטיק, אתה תחמם אותו ויתנפח. עץ, תשפוך עליו אולי מים ותקבל אולי צורה, אבל אתה צריך להגיע למשהו מאוד מסוים. אתה יכול לתכנת עץ כדי שיבנה לך את הצורה שאתה רוצה?
בואו ניקח את העץ כדוגמה, זו דוגמה מצוינת, משום שאנחנו מכירים עץ, אנחנו יודעים שהוא מתנפח, אנחנו... החומר עצמו ידוע, הארגון שלו הוא החשוב.
אבל אתה צריך להכיר בו עוד הרבה תכונות.
כן, אז בואו נסתכל למשל על רקמה עצית. תרמילי זרעים, תרמילים של כל מיני פרפרנים למשל, נדמיין אותם בקיץ, הם סגורים, שתי רצועות שטוחות של חומר, ואז הם מתפתלים לשני הליקסים הפוכים ויורים את הזרעים. מה קרה שם בעצם? לקחנו מערכת כזאת, עשתה את זה שחף ארמון שהייתה דוקטורנטית אז, והוא בדקה איך בנוי המבנה הזה. אין שם קסמים, החומר פשוט. חומר סיבי עם שכבה אחת שפונה בכיוון אחד, ושכבה שנייה סיבית בכיוון שני. כשכל שכבה כזו סופחת מים, היא מתנפחת בניצב לכיוון הסיבים. ולא עשה משהו מעניין. שים שתיים כאלה, שתי וערב, תקבל שאחת מתנפחת לכיוון אחד והשנייה בכיוון השני, המשטח עצמו אפשר להראות שהוא רוצה להפוך לצורה עוקפית.
אבל אז אתה...
גזור מזה רצועה והיא תהפוך לך להליקס.
בדיוק, אבל אז אתה יוצר קשר ביניהן, יוצר ממש ממש את התקשורת ביניהן. השאלה אם אתה גם יכול לתכנת את זה, זאת אומרת, אוקיי, אני שם עץ, בוא ניקח לבנה, שהוא די קשיח, פעם אחת אני שם אותו ככה, עם הסיבים לאורך, פעם אחת אני שם אותו עם הסיבים לרוחב, ואז אני אקבל איזה משהו אחר, אבל אז מה עשינו בזה? בעצם חתכנו את העץ וטיפלנו בו, כדי לבנות את המוצר שאנחנו רוצים.
שוב. בוא ניקח דוגמה ונשאר בדוגמה של עץ, שבו אני לוקח באמת מוצר עץ ומצרף אותו בצורה חכמה. לקחתי עץ כזה או אחר, עץ מגיב יותר, עץ מגיב פחות, שמתי אותו בשתי שכבות לדוגמה, זה המקרה הפשוט ביותר, באוריינטציה כזו או אחרת, וצרפתי אליו עוד פאנל ששם האוריינטציה קצת אחרת, ועוד אחד ועוד אחד, ויצרתי לי לוח שטוח, אותו אני מעלה על מסעית, 1,000 לוחות כאלה, נוסע לאתר כזה או אחר, ועכשיו אתה משקה אותם, כן. ובגלל שאני הכנתי אותם באוריינטציה ובצירופים הנכונים, הם, כשכל לוח סתם מתנפח, העץ רק עושה את מה שהוא יודע לעשות, אבל היותם מחוברים ביחד, תגרום להם להפוך למבנה הזה שאתה רצית, או למבנה אחר, שמישהו אחר רצה ואני תכננתי בשבילו את ה... צירוף של הפאנלים.
אתה יכול להגיד איזה גודל יהיה הדבר הזה?
עכשיו, בעניין הגודל יש לנו את המאבק מול הגרביטציה. כוחות כן. הגרביטציה, כוחות הכבידה. הניסויים הראשונים שאנחנו עשינו, המבנים הראשונים עשויים מג'ל שחי במים ושם הוא יכול לקבל צורה. שים אותו בחוץ, הוא קורס תחת משקלו. אריאל יישמה את הקונספטים האלה עם חומרים שיש בהם קשיחות מאוד גדולה, כמו חומרי אפוקסי, חומרים מרוכבים. ושם אפשר להגיע כבר ללוחות גדולים, והחישובים שלנו במאמר שאריאל פרסמה ממש לאחרונה, מראים שאפשר לבנות דברים בסקלות של 30 מטר ויותר. ממש מבנים גדולים שיכולים לשאת את משקל עצמם. יש פה כמובן משהו שצריך לעבור לידי המהנדסים, שעשו את חישובי הבטיחות והמקדמים וכו' וכו', פיזיקאים לא עושים כאלה דברים, אבל אנחנו קרובים לסקלות ממשיות, אמיתיות.
רגע, זה אומר שאם אתה... לוקח את החומר שהיא בנתה, שהיא ייצרה, זה ייצור מיוחד, כן?
כיום זה עוד ייצור מיוחד, כן. משום שאנחנו עושים את זה בפעם הראשונה.
אבל אז לא אתה יכול להניח אותו באיזשהו מקום, ואז מה, להשקוט אותו?
כל חומר והטריגר שלו. יש okay. חומרים שבאמת השקיה תעשה את זה. Mm-hmm. החומרים של האפוקסים זה חימום. Mm-hmm. ושוב, יש חומרים שתרכובת כימית מסוימת, שינוי הסביבה הכימית, תגרום לשינוי. לנו כשלב, כתכנון, כקשר בין מה שקורה ברמת הפיקסל לרמת התלת מימד, זה לא משנה מה הטריגר.
אבל אתה צריך לגדול אותו, זהו, אתה צריך להגדיל אותו.
ולכן אנחנו פנינו, יצאנו מהמעבדה, פנינו לחומרים אמיתיים, חומרים שבהם באמת בונים, חומרים האפוקסים האלה המרוכבים, אלה חומרי בנייה, ובונים איתם כל מיני דברים, והראינו שגם איתם אפשר באופן כמותי לשלוט ולייצר מבנים שצומחים, מבנים שגדלים מעצמם.
תן לי את הצורה שאתה רואה בעיניך שהדבר הזה יכול ליצור בקצה.
שוב, כיום אנחנו עושים את הצעדים הראשונים בשביל לבדוק אם ואיך אפשר. בדיוק מה שהזכרת, הנושא הזה של החומרים המתנפחים של היום, אתה בונה תבנית, בונה עם חומרים, עם זמן, עם אנרגיות ועם זיהום וכו' וכו', ממלא אותה ואז מפרק אותה וזורק אותה.
תראה, בדיוק אנחנו מדברים, מתקשר יושב ראש איגוד בוני הארץ, ושואל מתי זה יוצא לשוק? מה תגיד לו?
מתי זה יוצא לשוק?
בערך, אני יודע, שנתיים, שלוש,
זה
עשור.
זה כמובן לא יהיה רציני אם אני אענה על השאלה הזו.
אבל אנחנו בטווח של...
אני די משוכנע, ולאו דווקא בתחום הבנייה, גם בתחום מוצרי הצריכה למיניהם, האריזות וכולי, אני מניח שאנחנו בטווח של כ-5 שנים נתחיל לראות סביבנו יותר ויותר דברים שנבנים על עיקרון העיצוב העצמי.
למה זה מרגיש לי כאילו זה הולך להיות התחליף של הכלים החד פעמיים?
לא חשבתי על זה האמת,
אבל אולי, אתה יודע. פרופסור ערן שרון, תשמע, תן לי עוד שעות ואנחנו בסוף נגיע לאיזשהו חומר יעיל, אבל לצערנו נאלץ להסתפק בזה בגלל הזמן שלא מתנפח כששמים לו מים גם. תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום דוקטור אורנה שמר מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, שלום לך.
שלום רב.
באת לדבר איתי על קואופרטיבים. אנחנו שנינו יוצאים של קואופרטיב מהסוג הזה, כל אחד מהקיבוץ שלו. יש משהו חדש בתחום הזה? זאת אומרת, אני הבנתי שזה יתפרק לגמרי, אבל או לאט לאט מתפרק. ומה גילית?
מסתבר שיש בשורה חדשה. כן. ויש בישראל צמיחה של הרבה מאוד קואופרטיבים שחבר'ה צעירים ולא רק צעירים מקימים אותם. והתופעה הזו היא בעצם מה שאני יצאתי לחקור.
שזה מחוץ לקיבוצים או מחוץ לבואי נגיד מקומות שגרתיים שבהם יש קואופרטיבים כאלה?
זה מחוץ לקיבוצים ומחוץ למושבים ומחוץ לארגונים גדולים שאנחנו מכירים אותם כקואופרטיבים. הקואופרטיבים שאני אדבר עליו אליהם הם קואופרטיבים של עסקים מסוגים שונים, שירותים מסוגים שונים שחבר'ה החליטו להקים כדי ככה לארגן את עולם העבודה שלהם ואת הצורת קהילתיות שלהם.
כלומר עדיין זה סוג של אגודה שצריך לשלם דמי חבר וכל אחד מתוקצב או שלא מתוקצב אלא מהשכר שלו חלק מזה הוא מפריש לקיום האגודה?
נכון.
זה עדיין שם?
נכון, אכן מדובר בכלכלה שיתופית, מדובר באגודה שהיא שיתופית, ומי שנכנס לקואופרטיבים, כל קואופרטיב יש לו את הכללים שלו, אבל משלם דמי חבר מסוימים, זה יכול להיות משהו מאוד סמלי, וזה יכול להגיע לכמה מאות שקלים, אבל בהחלט יש כללי, תקנון, וגם דברים שאתה מכיר מהעולם הקיבוצי, כמו אספה שבה מחליטים, מקבלים החלטות ביחד, וועדות ועוד כל מיני דברים כאלה.
שאלת המחקר, מה חיפשת? רצית לדעת אם יש תופעה כזאת? רצית לדעת מה התופעה הזאת? מה?
בעצם כחלק מפרויקט מאוד גדול שיד טבנקין, שזה המוסד שחוקר את התנועה הקיבוצית ורעיונות שיתופיים, כחלק מהתהליך מאוד גדול שלו של חקר הקואופרציה בישראל, מתבקשתי על ידי יד טבנקין ועל ידי מכון ון ליר ללכת ולבדוק מה קורה עם הקואופרטיבים היום במדינת ישראל.
אוקיי.
ומשם יצאתי לאיזשהו מסע מאוד מעניין ומרגש בישראל, כדי להכיר את התופעה הזו של הקואופרטיבים, שאנחנו חשבנו שהיא מאוד צמחה אחרי המחאה החברתית ב-2011.
צמחה?
צמחה.
צמחה, אוקיי.
כן. ואכן כך היה, באמת מצאנו עשרות קואופרטיבים, חלקם קמו או גדלו או התחזקו אחרי המחאה החברתית, חלקם היו גם מלפני, וזה בעצם מה שיצאתי לחקור, ביקשתי לראות איך הם מתנהלים, מי מגיע אליהם, מה החוויה של להיות בהם, איזה סוגי שירותים הם נותנים, ועם הזמן השאלה שלי הלכה והתגבשה עוד יותר, כאשר בסופו של דבר גם קראתי לי למחקר, האם הקואופרטיבים האלה, שקראתי להם קואופרטיבים מהגל השני, הם תופעה חלופית, זאת אומרת, מחליפה את שיטת הכלכלה והחברה הקיימת כיום, או שהיא תופעה חולפת.
טרנד.
כי בעצם אין הרבה, עדיין זו תופעה שולית, ועדיין הרבה קואופרטיבים נסגרים, וסביב השאלה הזו אני הייתי.
אז בתוך הקהילות האלה, איך בנית שדה מחקר?
המחקר הוא מחקר איכותני, היו לו שני שלבים. השלב הראשון היה שלב של איסוף תקנונים של קואופרטיבים. בחרנו מדגם של קואופרטיבים מסוגים שונים ושקמו בשנים שונות וגם בגדלים שונים.
רגע, פה צריך לעצור אותך שנייה. את אומרת, בחרנו, מי היה השותף שלך?
אני, כשאני עושה מחקר, בדרך כלל יש לי צוות היגוי ויש לי אנשים שחושבים ביחד איתי מהשדה או ממי שביקש את המחקר, איך הכי נכון לחקור ואיך הכי כדאי להגיע לשדה המדויק ביותר.
כלומר, צוות גדול של אנשים.
צוות מסוים של אנשים שהם מתוך העולם וגם הם סקרנים לדעת את הנושא.
אז אספתם תקנונים ב...
אספנו תקנונים וניתחנו אותם לפי פרמטרים מסוימים, כמו איך נכנסים לקואופרטיב, מה בתקנון מוחלט שיהיה, למשל, דרכי קבלת ההחלטות, איך מוחלט ש... הקואופרטיב יתפרק, איך מוחלט שיהיה אורח החיים בקואופרטיב, את כל הפרמטרים האלה אנחנו ניתחנו וישבנו.
יש שם גם איך הקואופרטיב מתחיל?
בתוך התקנון בדרך כלל אין איך הקואופרטיב מתחיל, כי זה בעצם בסופו של דבר תקנון, אבל אני גם בדקתי איך הוא התחיל, כיוון שבחלק השני של המחקר עשיתי מה שנקרא חקר מקרה, עשיתי שלושה חקרי מקרה על שלושה קואופרטיבים, ואותם למדתי יותר לעומק, ואז בעצם קיבלתי איזשהו נרטיב מתוך האנשים עצמם שסיפרו לי איך הם הגיעו לקואופרטיב שלהם וגם איך הם חווים את החיים שלהם בקואופרטיב.
אז מה שעשית בעצם זה סוג של סקירת תקנונים פעם אחת, פעם שנייה רעיונות עומק עם אנשים בעלי תפקידים, או לא משנה מי הם החברים האלה בקואופרטיבים?
דיברתי עם אנשים שונים בתוך הקואופרטיב, ותוך הקואופרטיב צריך להבין שההתנהלות שלו היא כזו שמי שהוא חבר בקואופרטיב הוא בעצם גם בעל הקואופרטיב,
כן.
ובאופן מתחלף הם מחליפים ביניהם תפקידים, הם לוקחים על עצמם אחריויות שונות, ואני דיברתי בכל קואופרטיב עם אנשים שונים, וככה קיבלתי איזושהי תמונה עמוקה יותר לגבי הפרספקטיבה שלהם, איך זה להיות חבר קואופרטיב.
בואי נסכם רגע את עניין שדה המחקר. את יכולה להגיד כמה קואופרטיבים חדשים כאלה יש? וואה, פתחת עיניים גדולות, אמרת, מה הוא שואל אותי? מה חשבת שאני אשאל אותך אם לא את זה? אוקיי.
יש עשרות קואופרטיבים כיום בישראל, אבל אני לא יודעת לשים את בדיוק את האצבע. כמה יש, כיוון ההתפרקות שלהם גם די גדולה, זאת אומרת קואופרטיבים קמים ואחרי כמה שנים חלקם נופלים, וגם יש קואופרטיבים שהם לא רשומים כקואופרטיבים אבל מתנהלים כקואופרטיבים, אז אנחנו לא יודעים עליהם, כך שקשה בדיוק להגיד מה המספר המדויק.
אם יש מצב רשמי ומצב לא רשמי, המצב הרשמי, זאת אומרת שהם רשומים וזה, נותן להם יותר, איך נקרא לזה, תוקף כדי להמשיך את הקואופרטיב, או שזה לא ממש משנה? יכולים להגיד, חבר'ה, אנחנו מתפרקים וזהו?
ברגע שהם רשומים, הם נתונים תחת תקנון מסוים, שהם צריכים להתנהל על פיו, מסתכלים עליהם, מפקחים עליהם, רואים אותם. יש יתרון מאוד גדול בכך שקואופרטיב מצהיר על עצמו כקואופרטיב, מקבל לרוב גם הדרכה, יש כמה ארגונים בארץ שעושים הדרכה לקואופרטיבים, יש לו יכולת לקבל איזה שהם תנאים מסוימים, כך שזה חלק מהרעיון.
את בדקת מה, את העשייה של הקואופרטיבים, או בדקת איך, איך, רק איך מתקבלים אליהם, או מה, מה מביא את האנשים אליהם? מה, מה הייתה הבדיקה שלך?
יש סוגים שונים של קואופרטיבים, ואלה שהסתכלתי עליהם במחקר, אז למדתי גם על קואופרטיבים צרכניים, שבעצם מה שהם עושים זה קואופרטיבים שהעשייה שלהם זה למשל להקים חנות של מכולת, שכל מי שהוא חבר הקואופרטיב, המכולת היא בעצם שלו, הוא חלק מהבעלים שלה, של אותה חנות מכולת, ואותה חבורה של אנשים הם אלה שמביאים את הסחורה, הם בוחרים את הסחורה שנכונה להם בתנאי השוק השוויוניים יותר וערכיים יותר שהם רואים לנכון.
בואי נפיל את המאזינים רגע. עדיין קונים בהמחאות? קיבוציות כאלה? כחולות, אדומות, כתומות? ירוקות?
התקלת אותי.
את זוכרת אותם?
אני לא חושבת.
המחאות זה תלוש, את יודעת, יש במקום הזה, אוקיי. עכשיו רגע, זה סוג אחד של קואופרטיב?
יש קואופרטיבים גם אחרים. יש למשל, כמו כאן בירושלים, יש כאן קואופרטיב שהוא פאב. יש כאן כמה. פאב המפלצת למשל, שהרעיון שלו הוא קודם כל רעיון חברתי מחבורה של צעירים שרצו במקום לבלות ביחד, והם הקימו בעצם את העסק של הפאב. גם זה, הפאב, וגם למשל המכולת שתיארתי, הם כמובן פתוחים לציבור הרחב, וזה חלק מהרעיון החברתי של הקואופרטיבים האלה, שהם לא רק עושים לעצמם את הקהילתיות ואת הכלכלה השוויונית יותר ואת ההוגנות שיש ביניהם, אלא שהם פתוחים לקהילות מסביב, והם מנסים לייצר איזשהו שינוי חברתי בנושא שהם עוסקים בו, למשל קואופרטיבים שהם קואופרטיבים של תרבות, והם מייצרים תרבות מקומית בתוך היישובים שהם קיימים בהם, והם מייצרים תרבות שהיא זולה יותר, שוויונית יותר, מאפשרת רב גוניות של תרבות שתהיה בתוך היישוב, זה כמובן פתוח לכולם.
נדמה לי שאת מצביעה גם אם לא באופן מפורש, אלא באופן מרומז על כך שיש שני מצבים של קואופרטיב. או שהוא משרת איזושהי קהילה קיימת, ואז הקהילה הזאת ככל שהיא מתפתחת גם נולדים בה ילדים, והמבוגרים מתקדמים הלאה ומצטרפים עוד, וזה סוג אחד, כמו קיבוץ למעשה. אבל יש קהילה שיש שם כל הזמן התחלפות, זאת אומרת, כשאת מתארת, ניקח למשל את הקהילה של הפאב, צעירים, אוקיי, צעירים עד גיל 35, נניח, לך איתי ל-40, יבואו לשם, אבל אחר כך כבר לא, ואז יבואו אחרים. זאת אומרת, הקהילה כל הזמן מתחלפת. אותו דבר, אם יש קואופרטיב של הורים שהוא נולד כדי לייצר תעסוקה או איזשהו ממשק מחבר בין קבוצות שונות של הורים. את גם רואה את זה ככה?
אז בדרך כלל מה שאני ראיתי זה שיש גרעין מאוד קבוע של אנשים שמקימים את הקואופרטיב, ויש לקוחות שונים שהם יכולים להתחלף, אבל כן יש הקואופרטיב, הוא כן קבוצה של אנשים שהם בעלי העסק הזה והם בעלי הרעיון הזה, הם מצרפים אליהם עוד אנשים, זה חלק מהרעיון שהקואופרטיב גם יגדל ויגדיל את הרווחים שלו, יגדיל את ההשפעה שלו.
אבל מי שכבר יוצא מהמעמד של בואי נגיד התנאי הראשוני לקואופרטיב, הרי הורים הם הורים כל הזמן, אבל ברגע שהילדים שלהם יצאו מהבית, מה יש להם כבר לעשות איתה בתוך הקואופרטיב הזה, נכון? למשל, או כמו שאמרנו, מי שהגיע לגיל 40, עם כל הכבוד, הוא לא יבוא לשתות בירה עם, אולי כן, עם בני 20.
דווקא כן, והקואופרטיב כן, בהתחלה, של הפאב, איזה... בוודאי שיש גם אנשים מאוד מבוגרים.
עד איזה גבול מסוים.
אז אני מניחה שאולי בפרספקטיבה של מספיק שנים אפשר יהיה לענות על השאלה שלך מבחינת התחלופה, אבל הקואופרטיבים שאני ראיתי היום, זה בדרך כלל חבורה די קבועה של אנשים שהקימו את הרעיון, והם מאוד מנסים לבסס אותו, לשווק אותו ולהגדיל אותו. לא לכל קואופרטיב יש את אותו רצון לגדול, יש כאלה שכן וכאלה שלא. ויכול להיות שהמטרות שלהם עם הזמן השתנו. חלק מהעניין זה באמת שבתוך הקואופרטיבים יש שיח דיאלוגי, דמוקרטי, מה שמאוד שונה מעסקים אחרים שאנחנו מכירים במציאות ימינו, ואם הם יחשבו שהם רוצים לשנות חלק מהמטרות שלהם, או חלק מהדרכי פעולה שלהם, זה יקרה, כי זה שלהם.
תגידי, מה שאלת ברעיונות? אבל בואי, 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 תנסי לצאת מהמקום הזה של מה הביא אותך ומה משך אותך וכל מיני כאלה. דברים שיותר קשורים לנוכחות עצמה.
אז קודם כל, כמובן שבהתחלה שאלתי למה, ושאלתי מה הביא את האנשים, ואחר כך שאלתי איך זה מתנהל. זאת אומרת, איך נראים החיי היומיום של להיות בקואופרטיב, איך מתקבלות ההחלטות, איך החוויה הזו של להיות חלק מהקואופרטיב. ומצאתי אנשים שמאוד מחוברים לרעיון, שהם מוכנים להרוויח אולי פחות ממה שהם יכלו להרוויח בשוק החופשי, שהם מוכנים לעשות משמרות במקום חברים שלהם שעייפים או לא יכולים. מצאתי אנשים שדיברו ערכיות גדולה מאוד, שדיברו תסכול גדול מהחברה מסביב, דיברו על יוקר המחיה, דיברו על הרצון והחיפוש אחר קהילתיות ועל האינדיבידואליזם שקיים מסביב, ומאוד אהבו את הרעיון שלהם ושל הייחודיות והיזמות של מה שהם עושים. ויחד עם זה, אני יכולה להגיד שרוב האנשים שדיברתי איתם, הם דיברו על הצורך ברגולציה כלפי הקואופרטיבים, הם דיברו על כך שהם צריכים תנאים יותר טובים להלוואות, לקניית ציוד, כדי להצליח ולהקים את העסק שלהם, שהמדינה תכיר ברעיון הזה ותקדם אותו.
אורנה, ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
המסקנות העיקריות שלך, כי את השאלה האחרונה, כי את השאלה, שאלת הקצה, אני אשמור לסוף, כמו תמיד. אבל המסקנות העיקריות מהמחקר.
אז קודם כל, יש מסקנה אחת שצריך לדעת שקיימים בישראל קואופרטיבים מקסימים, מיוחדים, שנותנים מענה חברתי, קהילתי, עסקי, אינדיבידואלי לאנשים. הרעיון הזה קיים והוא מתפתח, וקיימת נכונות היום, גם שבתוך הממשלה, גם במשרד הכלכלה למשל, גם ארגונים גדולים כמו הג'וינט היום שמים את העין על התופעה הזו ומנסים להבין אותה יותר, לתמוך בה, חושבים על הקמה של בית ספר לקואופרציה, על דרכים להיטיב את התנאים שכך שקואופרטיבים יקומו.
פעם ברופין לימדו ריכוז משק.
אז הנה, נכון, זה משהו שצריך ללמוד אותו. הוא אולי נשמע מאוד טבעי להיות ביחד בשותף, אבל ליצור שותפות זה דבר מאוד לא פשוט.
והנה השאלה האחרונה, להצטרף או לא להצטרף? מה את אומרת על סמך המחקר שלך? אני לא אשאל לי מה תצטרפת, בסדר? לצורך העניין. אבל מה המסקנה שלך?
אני חושבת שצריך לדעת שהחלופה הזו קיימת, וכל אדם לעצמו צריך לבחון אם זה מה שמתאים לו, אבל לדעת קודם כל שזה עוד אופציה שקיימת, שהיא קיימת בשוק העבודה, שהיא קיימת מסביבנו בקהילות, וחשוב נורא להיות מודע ליתרונות של הקואופרטיבים, גם בהיבט הכלכלי, גם בהיבט של הביטחון שהם נותנים. אני חושבת שזאת חלופה מצוינת, וזה מדהים שהיא הולכת וגדלה בתחום המחשבים ובתחום התרבות ובתחומי טיפול, וכנראה שזה שזה הולך וגדל. והנה למשל עיריית ירושלים נתנה כאן מחלקה שלמה שמקדמת את נושא הקואופרטיבים, אנחנו נמצאים בבירת הקואופרטיבים עכשיו, סימן שיש עתיד לדבר הזה.
דוקטור אורנה שמר, את יודעת ששנינו עוד מסוגלים לדבר על זה עוד הרבה מאוד, אבל לצערי הזמן שלנו הסתיים, את נאלץ להסתפק בכך. תודה רבה לך.
תודה רבה.
יעל זלדמן חביב, מנהלת המרכז לחקר השיטפונות במדבר. שלום לך.
שלום.
יש מה לנהל?
יש הרבה מאוד מה לנהל.
יש גם מה לחקור?
יש המון מה לחקור.
אז זה לא קורה כל הזמן.
זה נכון, אבל להפתעתי גיליתי שגם בקיץ, שאין שיטפונות, יש המון הכנות לעשות, גם מבחינת ציוד. וגם מבחינת ניתוח של נתונים וקריאה ספרותית וליצור קשרים עם חוקרים מחול ועם חוקרים פה בארץ ועם כל מיני מכונים.
מה אתם בעצם עושים?
אז המרכז לחקר שיטפונות נמצא, הוא תחת מו"פ מדבר וים המלח, שיש לו 4 שלוחות בים המלח, במצדה, פה בחצבה, איפה שאנחנו יושבים, ביוטבתה ובמצפה רמון. בכל אחת מהשלוחות יש הידרולוג, חוקר, בעל תואר דוקטור, יש עוזרי מחקר, יש סטודנטים, וכל חוקר יש לו את התחום התמחות שלו. אז יש לנו את החוקרת דוקטור סיוון אייזקסון, שחוקרת בשיטפונות במדבר צחיח קיצון, בעזרת חישה מרחוק, משתמשת בלוויינים, משתמשת בטכניקות של רטיבות קרקע והחזרים מהלוויין, ועל ידי זה היא יכולה לזהות מעבר לשיטפונות, היא יכולה לעשות גם אימות של מודלים הידרולוגיים, וזו עבודה שהיא יכולה להתבצע כל השנה. היא יכולה גם לקחת המון המון נתונים שנים אחורה, במידה ויש את התמונות מהלוויינים, ולהתקדם איתם.
תראי, אני יכול להניח שיש לפחות 3 נושאים כלליים שקשורים לחקר שיטפונות. אחד זה חיזוי. שני זה נתיב זרימה, ושלישי זה חלחול. או בואי נגיד שזה נושא קצת יותר גדול, כי זה גם כורך בתוכו שימוש. נכון, ניצול המים, הובלה למאגרים, כל מיני כאלה. אתם חוקרים את 3 אלה, או שיש גם דברים נוספים?
אז יש הרבה מאוד ממשקים בין כל מיני נושאים שאמרת. אם אנחנו מדברים על חיזוי, אז אנחנו לא עוסקים בחיזוי פאר אקסלנס.
קצת אנחנו... קשה, אם יש כל כך כן. מעט.
כן, אבל יש את המרכז לחיזוי שיטפונות שעובד תחת רשות המים, שאיתם, שאנחנו מקבלים מהם תחזיות. אבל דוגמה למחקר שכן עכשיו ממש בחיתולים מתקדם, זה עם 2 חוקרים, שעם דוקטור אירן חלפי ודוקטור רחלי ארמוז הזבולוני, יחד עם אוניברסיטת תל אביב, שהם חוקרים חיזוי שיטפונות בעזרת סופות ברקים. יחד עם פרופסור קולין פרייס מאוניברסיטת תל אביב. אז למשל, ברגע שיש איזושהי סופת ברקים, אז גילו שאם יש באזור מסוים סופת ברקים בעוצמה מסוימת, אז כחצי שעה אחר כך יהיה שיטפון. אבל זה מאוד מאוד תלוי איפה המיקום של הסופת ברקים בתוך אגן הניקוז.
לא, כי אצל הבדואים, כי אם הבדואים רואים סופת ברקים, הם יודעים שתוך שבוע יש כמהין.
אוקיי, וזה בכמהין אני לא מבינה כלום.
אבל הבדואים מבינים. אבל זה ככה, אוקיי.
אז זה למשל דוגמה למחקר שהוא עוסק בחיזוי קצר טווח, למשל. כי באמת באירועים של חצי שעה זה קצת קשה אם אנחנו, למשל פנו אליי ממשטרת ישראל מאגף התכנון. אגף התכנון רוצה לדעת מתי לסגור כביש בעקבות שיטפון. בהפרשים של חצי שעה במרחב האדיר שיש לנו מצפון ים המלח עד אילת זה קצת בעייתי, כי הניידת לא תספיק להגיע לסגור את הכביש. אז זה חיזוי שהוא קצר טווח, שהוא יותר מעניין מהבחינה המדעית. זה דוגמה אחת. החיזוי הארוך טווח הוא...
רגע, שנייה, נתת פה אחלה דוגמה. בואי נגיד, לא שאנחנו... קוראים לנהגים להיות לא זהירים כשאין משטרה, אבל בגדול, כשיש איזושהי סופת ברקים באיזשהו מקום, ואני מניח שאת מדברת על מקומות שהם קצת יותר מערביים מכאן, או אגב מזרחיים מכאן, כי יש גם נחלים שזורמים מאזור הרם
מאזור ירדן.
אזור הרי אדום. יש כבר איזשהו ניתוב זמן על בסיס ידע מוכר של סופות רעמים, תוך כמה זמן זה מגיע לערבה, לכביש 90 או לכביש 10 לצורך העניין גם?
אז זה עוד, כמו שאמרתי, זה מחקר בתחילת הדרך, עוד אין את המידע הזה בצורה רחבה. רוב הפעילות הייתה יותר באזור ים המלח, אז שם יש טיפה יותר מידע, אבל זה לא משהו שעדיין אפשר להשתמש בו בשביל משהו פרקטי.
כי אני מכיר לפחות 10 זוגות הורים שהיו רוצים לדעת אם המחקר הזה לא יכול היה להתחיל לפני 5 שנים, כדי להגיע לזה לצערנו. אוקיי, אז דיברת על אחד, יש עוד משהו? יש עוד איזשהו מחקר אחד שציינת אותו?
על הניטור המרחבי. אז באמת המרכז לחקר שיטפונות מפעיל ניטור מרחבי, שזה ניטור איכותני. זה כמויות של גשם על כל מרחב כביש הערבה, מצפון ים המלח עד אילת, כולל כביש 40, קצת כביש 12 לכיוון בגבול סיני. שיש לנו מגזים, מגז זה מד גשם זעיר, ושיטות בעצם שאחרי שיטפון יוצאים לשטח עוזרי מחקר, שאוספים את המידע עבור מפגש כביש נחל של השיטפון.
היום עושים את זה עם חיישנים, לא? כלומר, עם כאלה ששולחים את המידע ישר לסלולר אפילו.
כן, אבל הפריסה הגיאוגרפית המרחבית היא כל כך אדירה.
אז רגע, כמה חיישנים כאלה יש?
מגזים.
מגזים.
כן.
סליחה.
זה לא חיישנים.
סליחה מאזינים.
הלוואי והם היו חיישים לנו ושולחים את המידע עצמאית, ולא הייתי צריכה להוציא עוזרי מחקר לשטח. זה חלק מהעניין של כוח אדם.
נראה לי שהם אוהבים את זה, אבל...
בטוח. האמת שזה כיף לא נורמלי, לצאת אחרי השיטפון, זה תמיד
מאוד מעניין. זוכרת את הספר בביתו במדבר של מאיר שלו, על השומר הזה שהיה נוסע לאורך קו הגז ושומר עליו. אז זה נשמע די זה, כן.
לא זוכרת במדויק, אבל אני מניחה שזה היה תיאור מאוד יפה, אם זה מאיר שלו.
תגידי, כמה מדים כאלה, מגנזים כאלה יש?
כן, יש פחות או יותר 100 לאורך כל הכביש, כאשר משתמשים גם בתחנות, גם עם מידע של השירות ההידרולוגי. יש תחנות שפרוסות, ויש שיתוף פעולה מאוד הדוק בין המרכז לחקר שיטפונות לבין השירות ההידרולוגי. גם עם השירות המטאורולוגי אנחנו מנסים עכשיו ככה לחזק את הקשר, כי גם להם יש תחנות כדי לקבל את המידע ולעשות שיתופי פעולה, כי לכל אחד יש קצת, ואנחנו רוצים לעשות מהקצת הזה הרבה ביחד כדי להגיע לאיזושהי מסקנה, לאיזושהי אמירה. ניטור זה משהו שהוא מטבעו, הוא לוקח זמן, זה משהו שצריך לקרות לאורך שנים, לאורך זמן, כמו שיש את התחנה בצין של השירות ההידרולוגי, שהיא באמת 50 שנה, 70 שנה של איסוף נתונים. אין לנו את זה.
בואי נספר רגע למאזינים. בצין, את מדברת על נחל צין.
נחל צין, כן.
שאגן הניקוד שלו מתחיל איפשהו בהר המון, ומגיע עד לנחל הערבה.
עד לנחל הערבה ולים המלח.
ולים המלח.
כן.
המדידים האלה נמצאים בתוך הנחל או על פסגות או איפה?
לא, זה נמצא בתוך הנחל. זה בעצם תחנות מדידה.
כלומר, הם מודדות את הזרם, את המים שיש בנחל בזמן שיטפון?
בזמן שיטפון, נכון. זה של השירות ההידרולוגי, זה לא שלנו. זה תחנות מאוד מאוד משוכללות.
אני מדבר על המדים שלכם, איפה הם נמצאים?
המדים שלנו זה מבחנות זכוכית מאוד מאוד פשוטות, שיש יחס של קוטר הפתח.
המבחנה הפשוטה שהרבה מאוד אנשים מחזיקים בביתם.
בסוף אני יכולה לתת לך אחת לחצר.
תודה רבה, יש לי מרפסת, אבל בסדר. רגע, אבל המדים האלה, עכשיו באמת, כי אם הם נמצאים ליד כביש, הרבה פעמים הכביש הוא במקום שבו יש פחות גשם, והוא למעשה ציר שעובר בין נחלים, שאגן הניקוז שלהם הוא, בואי נגיד, הוא הגורם המסוכן.
נכון, השיטפון קורה, יש כמה תנאים להיווצרות שיטפון.
הוא תוצאה בסופו של דבר.
בדיוק, ולכן לא תמיד הגשם שיורד ליד הכביש הוא אינדיקציה לקיומו של שיטפון. ולכן לוקחים עוד מידע, לוקחים בעצם את התחזיות המטאורולוגיות, לוקחים את מקם העננים, רואים את הסופה לאן היא הגיעה, לוקחים את כמות הגשם, לוקחים את הנתונים מהשירות ההידרולוגי לגבי עוצמת הגשם. כי לפעמים זה לא הכמות, לפעמים זה העוצמה. כי יכול לרדת גשם במשך חצי שעה בעוצמה מאוד מאוד גבוהה, במיקום מסוים באגן הניקוז, שכן יגרום לשיטפון. וכמות אחרת של גשם, בעוצמה אחרת, במיקום שהוא באמת, לפעמים זה עניין של מאות מטרים, מערבה או דרומה או צפונה, ולא יהיה שיטפון ולא יקרה כלום, ופשוט המדבר ייהנה מקצת רטיבות, ויהיה קצת צמחייה חד שנתית כזה ירוקה, נעימה על העין.
נדמה לי שהמקום שעליו את מצביעה נקרא קו פרשת המים, שם פעם אחת המים זורמים מזרחה, ופעם אחת מערבה. לכיוון, בואי נגיד, נחל לבן ונחלי דרום הנגב ומערבו.
נכון, זה לא רק פרשת המים, זה באמת המיקום של הערוצים בתוך אגן הניקוז. אם אנחנו מסתכלים על איזושהי אמבטיה, אז זה מאוד מאוד רלוונטי איפה הענן ואיפה הסופה ממוקמת, וכמה הערוצים בעצם ימלאו את הערוץ המרכזי. של אותו נחל שבסוף מנקז את כל הערוצי המשנה.
אז מרכז המחקר הזה בעצם, התפקיד שלו זה לאסוף את המידע, ואני מניח לכתוב דוחות מפורטים, מי קורא אותם? זאת אומרת, אני מניח שיש מי שמתעניין בזה קצת יותר מאשר סיפור מתח של שיטפון שעלול לגרום פה אסון, וראינו דברים כאלה כבר.
כן.
אז מי האנשים שדוקחים
את זה? אז באמת המטרה של המרכז לחקר שיטפונות זה גם לייצר מחקר של שיטפונות בכל מיני נושאים, אם זה כמו שאמרתי חישה מרחוק, אם זה הנדסה ובנייה, כדי להבין איך השיטפון מתנהג ליד מבנים וליד תשתיות. יש, המדבר נראה ריק, אבל יש בו הרבה מאוד תשתיות של מקורות ושל חברת חשמל ושל חקלאות ושל כבישים.
כל פעם שאומרים לי את המשפט הזה אני צוחק. המדבר נראה הרי כאילו, בואו נסו לחיות פה שבוע, נראה לאן נגיע. אוקיי.
אז בעצם החוקרים מייצרים מחקר סביב שיטפונות וסביב הידרולוגיה ואקו-הידרולוגיה וקשר גם לצמחייה ולמים, ובסוף הדוחות, למשל, של דוחות הניטור, באמת מפורסמים גם באתר שלנו ומופצים, יש לי רשימת תפוצה, של ארגונים, גם אם זה אוניברסיטאות אחרות, לחוקרים אחרים.
בואי נתרכז באלה שאמורים לקחת את התוצאות האלה ולהפוך אותם לאיזשהו משהו מעשי. אז מי הם? אני יכול להבין שהמשטרה רוצה לדעת, משטרת התנועה, כדי למנוע מאנשים להיכנס לשיטפונות, מאנשים עם מכוניות. מי עוד?
אז יש לנו את רשויות הניקוז, רשות ניקוז ים המלח ורשות ניקוז ערבה, שהם בעצם מהמרכזיות שיזמו את המרכז לחקר שיטפונות, זה מאוד מאוד מעניין אותם הנתונים האלה.
כי למה?
למה? כי הם צריכים בעצם לדעת, לפעמים יש להם איזשהו פרויקט ניקוז מאוד מאוד גדול, או גם קטן, זה לא משנה.
שמיועד למאגר?
שמיועד או למעביר כביש, או להגנה את סוללה על חקלאות, או להגנה על קידוח מים, או כל מיני פרויקטים, או איגום אזורי השקטה לשיטפונות, והם צריכים להחליט איך לתכנן ואיך לבנות. ולפעמים המתכננים יושבים בתל אביב, ואפילו לא יודעים, והם רוצים, תכננים, אני מאוד מאוד מכלילה עכשיו, שאף אחד לא יעלב, מאוד אוהבים תעלות, כי מאוד קל לחשב את הספיקה ואת כמות המים שעוברת בתעלה.
תעלת ניקוז.
כן, תעלת ניקוז. ובמדבר אנחנו לא רוצים לרשת אותו בתעלות בטון, כי
יש פחות צורך.
יש פחות צורך, ויש גם, זה עושה פגיעה מאוד מורכבת, גם לסביבה, וגם זה המון כסף של השקעה. בסוף רשויות הניקוז עובדות תחת, הן רשויות ציבוריות, הן עובדות תחת כספי ציבור. וכאשר הן מתכננות איזשהו פרויקט, והוא אוברשוט של תכנון, אז יש פה איזושהי בעייתיות שאנחנו מנסים להתאים את המציאות של השיטפונות ושל התכנון לשטח, ולא סתם עכשיו לשפוך מסעיות בטון, כי יש לנו נתונים על נחל צין, אבל נחל שחורת מתנהג אחרת מנחל צין.
כן, זה שני אזורי ניקוז אחרים. תגידי, ככה לסיום, איזה מחקר היית רוצה שיתנהל אצלך?
אני מאוד רוצה עכשיו באמת לפתח את הסיפור הזה של המודלים ההידרולוגיים, כדי להבין איך, אחת הבעיות בשיטפונות זה שהטופוגרפיה של הקרקע משתנה אחרי כל שיטפון. וכאשר מכניסים נתונים למודל, אז בעצם צריך לתת את הטופוגרפיה הראשונית. ואחרי כל שיטפון יש טופוגרפיה אחרת, ואתה לא יודע איך השיטפון הבא יתנהג.
כן, אבל זה נכון. גם כאן, כאילו גם לזרמי מים, אבל זה יותר נכון, אני מניח, במקומות שסחופי קרח, ואז הקרקע באמת משתנה אחרי שיטפון שכזה. לא, פה זה עובד גם?
כן, כן. הכמויות סחף יכולות להיות אדירות, זה תלוי כמובן בספיקה, בכמות המים שעוברת בשיטפון, באותו מרחב נחל. אבל יש פה שיטפונות, אם אנחנו מדברים על הפרן או על נחל ערבה, שזה לפעמים רוחב של מאות מטרים, זה יכול לשנות טופוגרפית הרבה מאוד דברים.
כלומר, אפשר לבנות פה אפילו נמל, נמל למטענים.
לא לגמרי, כי הוא יסתם בסחף, אבל בסדר.
לדעתי הוא יסתם במחולות.
בסחף ומוקשים.
כן, אמרת יפה.
כן. אז נגיד, אחת הבעיות העיקריות בנחל ערבה, זה הסיפור של המאגרים שנבנו בשנות ה-70, והיום הם פחות משמשים אותנו לאיגום מים, והסוללות נסחפות בשיטפונות, וזה ניהול שרשויות הניקוז צריכות להתמודד איתם.
אני מניח, יעל זלדמן חביב, שיש לך עוד הרבה מה לספר לנו, רק שאנחנו נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
אלו דברנו להפעם. נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ועכשיו לחותרות הפרק הבא. מנוע החיפוש שמקפיץ גם מספר טלפון במצב חירום.
נניח שאתה עכשיו מנסה לברר איך להרגיע את בן זוגך ואיך לשלוט בהתקפי זעם, או מה עושים עם סיטואציה של אלימות. ברגע שהמערכת מזהה את זה, בעצם תוצאת החיפוש, התוצאה הראשונה שתופיע לך, תהיה אפשרות להתקשר לקו 118, שמפעיל משרד העבודה והרווחה בעזרת הרשויות המקומיות.
ידעתם שיש צמחים שגם אוהבים לבלות בים?
הצמחים של מים מתוקים, שהמקור שלהם הוא יבשתי, גרו בדלטה, במפגש בין הים לנהר. כדור הארץ התחמם, מפלס הים עלה, והחבר'ה האלה החליטו שבמקום לחזור למים המתוקים, לעלות במעלה הנהר, הם עברו לים, כי שם לא היה להם תחרות.
ויש צמחים שיודעים להשמיד תאים של גידולים סרטניים.
התאים גדלים בצורה מסודרת בתוך בעיריות, בתוך עיגולים הצלחת, כן. בצלחת, הם גדלים באינקובטור, ולכל בעירית אני מוסיפה או לא מוסיפה משהו אחר, ושואלת את השאלה, איך התאים מתו? האם הם מתו על ידי זה שהפעלתי את מנגנון המוות המתוכנן? האם הם יצרו רדיקלים חופשיים? האם גרמתי לשבירה של ה-DNA? אני ממש יודעת את כל השלבים של מוות של תאים.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.